ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום והיה לנשם כי בא השמש, ויקח מאבני המקום וישם מרעשותיו, וישקע במקום ההוא ויחלום בני סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הלילה האחרון של יעקב אבינו בארץ ישראל, בו הוא רואה מראות אלוקים, את כל העתיד של העולם, העתיד של עם ישראל, האימפריות שעולות ויורדות, ועם ישראל חי לנצח. בבוקר, פסוק ט"ז, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. מעניין, לפני שנתחיל, מה זאת אומרת שער השמיים? איך נראה בדיוק שער השמיים? איך מגיעים לשער השמיים? אז בכל התנ"ך, פירוש המילה שער, זה המקום שבו מקבלים את ההחלטות. בשפה שלנו, איפה שיושב הפרלמנט, הסנאט, הקונגרס, של כל מדינה ומדינה, של כל עם ועם. זה נקרא שער. איפה אנחנו רואים את זה? שהמלאכים באים ללוט, נאמר ולוט יושב בשער סדום. מה, הוא ישב בשער של העיר? אז אומר רש"י, באותו יום מינו אותו להיות שופט. זאת אומרת, הוא יושב במקום שבו מקבלים החלטות. זה החוקים של אותו מקום. אותו דבר אנחנו רואים גם כן אצל בועז, שהוא רוצה לדעת אם יכול להתחתן עם רות, כתוב הוא בועז, עלה השער וישב שם. מה זאת אומרת, הוא עלה לשער, הוא עלה לשאול את הדיינים, האם באמת הוא יכול לשאת את רות? אז שער, פירוש הדבר, המקום שבו מקבלים החלטות. בחלום הגדול הזה של יעקב, וכאן שהוא היה, כותב לנו רש"י, הר המוריה הגיע לשם בצורה ניסית, הוא ראה את זה בחלום, הוא הבין שהוא נמצא במקום שמשם כביכול הקדוש ברוך הוא מוריד את ההחלטות שלו. מה זאת אומרת? כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. דבר השם יוצא מירושלים לכל העולם כולו. אז התורה מתארת לנו מה נורא המקום הזה, אומר יעקב, אין זה כי עם בית אלוהים וזה שער השמיים. וכשהוא קם בבוקר, יעקב אבינו עושה שלושה דברים. דבר ראשון, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. מה זאת אומרת מצבה? מזבח של אבן אחת. דבר שני, ויקרא שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. במפה אין מקום כזה שנקרא בית אל, יש מקום שנקרא לוז. אבל כדי שנוכל לדעת מהו המקום בית אל שנתן יעקב, שם שנתן יעקב למקום, צריך לחפש במפה איזה שם? לוז. והדבר השלישי שעשה יעקב, הוא נודר נדר, אם יהיה אלוהים עמדי, הוא שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך וכולי, נתן לי לחם וכל בגד ללבוש, האבן הזאת ששמתי מצבה, יהיה מה? בית אלוהים. וכל אשר תיתן לי, אסר העשרנו לך. אלה שלושת הדברים שיעקב אבינו עושה בבוקר, שלושת הדברים האלו מביאים אותנו לשלושת השאלות של השיעור הערב. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה. יעקב אבינו קם בבוקר אחרי מראות אלוקים, ראה את כל העתיד של העולם, של עם ישראל. הוא לוקח את האבן ששם מרעשותיו ועושה אותה מצבה, דהיינו מזבח של אבן אחת. והקושי הוא, כי נאמר בתורה בפרשת שופטים בקטע השני, לא תיתה לך אשרה כל עת אשר אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך, ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. בורא עולם שונא שעושים מזבח של אבן אחת. אז איך יעקב עשה מהאבן הזאת עם מצבה, דהיינו מזבח? אומר לנו רש"י, רש"י מביא את השאלה הזאת, והוא כותב בקטע השלישי, ואף על פי שהייתה אהובה לו בימי האבות, בזמן האבות הקדוש ברוך הוא אהב שעושים מזבח של אבן אחת, עכשיו, אחרי האבות, שנאה. בעולם שונא את זה. מאחר שעשו האלו חוק לעבודה זרה. זאת אומרת, האבן הזאת שהיא מצבה, שהיא מזבח, הייתה משמשת למה? לעבודה זרה. אני רק לא מבין דבר אחד. כשאומות העולם עושים מזבח שלא אבן אחת, של הרבה אבנים, בשימה הם עושים את זה, גם לעבודה זרה. אז מה זה משנה אם זה מזבח של אבן אחת, או מזבח גדול, הם תמיד הרי מקריבים למה? לשמש, לירח, לכוכבים, למה שמאמינים. אז שאלתנו הראשונה היא, מדוע מצבה מזבח של אבן אחת הייתה אהובה על הקדוש ברוך הוא בזמן האבות, ולאחר מכן נהפכה להיות שנואה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, הדבר השני שעשה יעקב, הוא קורא למקום ההוא בית אל, הוא מבין ששם זה החיבור לבית אלוקים, לשמיים. ומי אותו רגע, כשיעקב אבינו עוזב את הארץ, מקים את המשפחה בבית לבן, כל המשפחה יודעת שיום אחד כולם חוזרים לאותו מקום שיעקב חלם, ואת האבן הזאת הולכים להפוך לבית אלוקים. כולם יודעים, הוא נדר נדר. וכשאדם נודר נדר בעת צרה, אסור על פי ההלכה להישאל על הנדר. כי כשאדם נמצא בעת צרה והוא נודר נדר, בעצם מה הוא אומר? הוא מקבל על עצמו לעשות עוד כמה דברים טובים. וכשהוא מקבל על עצמו, זה מהווה הזכות עבורו, שבורא עולם ישמע את תפילתו, יענה לבקשתו, יעזור לו, ייתן לו את מה שהוא צריך. אז אסור להישאל על הנדר. אז לכן כולם יודעים, חוזרים לארץ ישראל, צריכים להגיע לאיפה? למקום שנקרא בית אל. שם יעקב יקיים את הנדר. ולכן, כשיעקב אבינו חוזר לארץ, ברוך השם הוא נפרד מעשיו בשלום, ולאחר מכן הוא מגיע לשכם. ובשכם, מה הוא עושה? בשכם הוא יושב תקופה ארוכה. תקופה ארוכה. עד שיום אחד אומר לו הקדוש ברוך הוא, בקטע הרביעי, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל, ושב שם, ועשה שם, מזבח לאל הנראה אליך, בבורך מפני עשיו אחיך. זאת אומרת, זה השם. גם הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום עלה בית אל. ומה עושה יעקב? פסוק ג' כדי שם הקו, ונקום, אומר למשפחה, ונקומה ונעלה בית אל, ועשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי. זאת אומרת, זה השם. אבל המעניין, כשכבר מגיעים לבית אל, מה אומרת התורה בפסוק ו' בקטע הרביעי? מה אומרת התורה? ויבוא יעקב לוזה, אשר בארץ כנען, היא בית אל. מעניין, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, קום עלה בית אל, כי זה השם שהוא נתן למקום. יעקב אומר למשפחה, נקומה ונעלה בית אל, כי זה השם שהם יודעים. אבל כשכבר מגיעים לבית אל, אומרת התורה, רגע, 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 ויבוא יעקב לוזה, היא בית אל. שאלתנו השנייה היא, מה ראתה התורה להזכיר לנו את השם הקודם של המקום? לוז. הרי יש כבר שם חדש. והקדוש ברוך הוא כבר אומר ליעקב, עלה בית אל. יעקב אומר למשפחה, נעלה בית אל. אז מה פתאום שוב מזכירים לנו, קראו למקום הזה לוז? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית. יעקב אבינו נודר נדר. בוא עולם, תשמור אותי, תציל אותי, תעזור לי. אני חוזר, אני בונה לך בית אלוקים. למה יעקב נדר את הנדר דווקא עכשיו, בבוקר האחרון שלו בארץ ישראל? זה הבוקר האחרון בארץ ישראל. למה הוא לא נדר את זה כשהוא יצא מהבית של אמא ואבא? ליד המזוזה. מתי הוא חוזר? הוא לא יודע. הוא בכלל לא יודע אם הוא יראה את ההורים שלו. הוא לא יודע מה יהיה בבית לבן. הוא גם לא יודע מה עשיו יעשה. הוא לא יודע כלום. תנדור נדר. מה תגידו? ובצדק. אולי הוא פחד מעשיו, הוא ברח. נכון? ויברח יעקב. לא היה לו זמן. טוב. אבל, היה לו מספיק זמן, 14 שנה. איפה? בבית המדרש של שם ועבר. לעמוד שם ולנדור נדר. מספיק לימים ולילות היה לו. אז אם יעקב אבינו נודר את הנדר בבוקר האחרון בארץ ישראל, זאת אומרת שהנדר הזה קשור ללילה האחרון בארץ ישראל, שבו הוא חלם את החלום הגדול. שאלתנו השלישית והאחרונה, מה הקשר בין החלום שחלם יעקב בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, לפני הליכתו לבית לבן, לבין הנדר שהוא נודר בבוקר האחרון בארץ ישראל? מה הקשר בין החלום לנדר? אלה הם השאלות. ואיך השאלות האלה, בעזרת השם, עולם הבא בעולם הזה. דבר נפלא, נפלא עד מאוד. נראה כאן בפרשה הזאת, וכמובן, כמו כל שבוע, הפרשות האלה, מעשה אבות סימן, בבנים. לא רק לבנים, נתנו כיוון בתקווה שנלך בעקבותיהם, ה-DNA של האבות אצלנו. אברהם הוא לא הסבא שלנו, שרה היא לא הסבתא שלנו, אברהם הוא אברהם, אבינו, שרי שרי אמנו, ה-DNA של ההורים עובר אלינו. וככה הרמב"ן מציין פעם אחת, מעשה אבות סימן בבנים. שוב בקיצור שאלתנו הראשונה, יעקב אבינו לוקח את האבן, הופך אותה למזבח שנקרא מצבה. אומר לנו רש"י, בזמן האבות, מזבח של אבן אחת הייתה חביבה על הקדוש ברוך הוא. לאחר האבות, הקדוש ברוך הוא שונא את זה. מה קרה? מה השתנה? מלפני לאחרי. שאלה שנייה, יעקב קורא למקום בטל, והשם אומר לו לעלות בטל, ויעקב אומר למשפחה לעלות בטל. אדם שמגיעים כבר, אומרת התורה רגע רגע, למקום הזה קראו לוז. ועכשיו קוראים לו בטל. כבר אין לוז, קוראים לו בטל. ושאלה שלישית ואחרונה, מה הקשר בין הנדר שנדר יעקב, לבין החלום שהוא חולם לילה קודם לכם. נתחיל בצורה הבאה. נאמר בגמרא במסכת בבא בתרא ה-50. תנו רבנן, שלושה יתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא. ואילו הם, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם כתיב בי בכל, והשם בירך את אברהם בכל. ביצחק כתוב מכל, יצחק אומר לעשיו כשבא לקבל את הברכה, ואוכל מכל. ויעקב כתיב בי כל, יעקב אומר לעשיו יש לי כל. כולנו אומרים את זה לפחות פעם בשבוע, בשבת, שנותנים ידיים, לפחות פעמיים, בלילה וביום, בברכת המזון, בכל מכל כל, כן נברך אותנו. חשבתם פעם על זה? מה זה בכל מכל כל? זה נשמע טוב. בכל מכל כל זה בסדר. אבל מה הכוונה? בכל מכל כל, כן נברך אותנו. בכל יברך אותנו. בכל מכל כל. מה הפי השד אמר? אז בואו נלך לאט לאט. ודרך זה ניכנס ונראה דבר נפלא. אצל אברהם אבינו כתוב, בקטע השביעי למעלה בצד שמאל, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. אומר על זה הרמב"ן, אבל אחרים חידשו בפירוש שכתוב הזה עניין עמוק מאוד, ודרשו בזה סוד מסודות התורה. כבר אומר פה הרמב"ן, יש פה משהו עמוק, וסוד מסודות התורה. ואמרו, כי בכל תרמוז על עניין גדול. והוא, שיש את הקדוש ברוך הוא מידה תיקרא כל, מפני שהיא יסוד הכל, והשורה האחרונה, והיא המידה השמינית מיוד ג' מידות. הבנתם? אני לא. אז בואו נקרא את זה עוד פעם לאט לאט. לקדוש ברוך הוא יש מידה שנקראת כל. בסדר? והמידה הזאת היא יסוד הכל, והיא המידה השמינית מיוד ג' מידות. כשאנחנו מדברים על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כולנו מכירים את זה בעל פה. יוד ג' מידות. השם, השם, כל, רחום וחנון וכך הלאה. אז בואו נראה מהי המידה השמינית. השם, השם, כל, רחום וחנון, ערך הפיים ורב חסד ואמת. אמת היא המידה השמינית. למידה השמינית מיוד ג' מידות יש לה גם שם אחר, והשם הזה נקרא כל. והמידה הזאת היא יסוד הכל. אז קצת הבנו עכשיו יותר. יש מידה שמינית שנקראת כל, שהיא אמת, והיא יסוד הכל. בא הרמב"ן, נותן לנו עוד אינפורמציה, במקום אחר. כל בוקר, מסתכלים על הציצית, על הטלית, בזמן קריאת שמה, ומה אנחנו אומרים? וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. את מה צריך לראות? שדרך זה נזכור את כל מצוות השם? אומר רש"י בקטע התשיעי, וזכרתם את כל מצוות השם, שמניין גימטריה של ציצית, 600. שמונה חוטים, חמישה קשרים, ערי תרייג. ערי תרייג. נשמע טוב, ציצית, 600, שמונה חוטים, חמישה קשרים, תרייג. תסתכלו מה כתוב בתורה, בקטע השמיני. והדבר השם על משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם, מה כתוב? ציצית. איך כתוב ציצית? עם יוד אחד. אז זה כבר לא מסתדר הגימטריה. אומר על זה הרמב"ן, בדיוק כך בקטע העשירי, שורה שלישית. ולא הבנתי זה, שהציצית בתורה חסר יוד, ואין מניינם אלא 590, לא 600. ועוד חוטים לדעת בית הלל אינם אלא שלושה. והקשרים היא התורה אינם אלא שניים. אז איך שלא יהיה הגימטריה הזאת, היא לא מסתדרת לנו. בכלל. בכלל לא. לכן, שמה קו מסומן. מה זה? וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. את מה צריך לראות, ודרך זה להיזכר בכל מצוות השם? אבל הזיכרון הוא בחוט התחלת שבציצית, שרומז למידה כוללת הכל, שהיא בכל, והיא תכלית הכל. עד כאן. זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ן עוד דבר, אותה מידה שנקראת כל, שהיא מידת אמת. שהיא כוללת את הכל, מה שמסמל את זה, רפריזנט, מה שמסמל את זה, זה התחלת שבציצית. פירוש הדבר. תראו דבר נפלא. ראיתם פעם שמיים כחולים? היה בוקר שמיים כחולים. איך אומרים שם בחדשות? הרי באמריקה 90% מהזמן זה וודר. עם ענן זז טיפה, נכון? כל הזמן חדשות יש על מזג האוויר. אבל שיש סקאי בלו, זה יום טוב. השמיים כחולים? כן או לא? מה אתם אומרים? כחולים? הייתם פעם בים? הים כחול? ממש לא. לא השמיים ולא הים. כשעומדים רחוק, השמיים הם כחולים. כשעומדים רחוק, הים הוא כחול. הוא תחלת. אבל כשמגיעים קרוב, זה קליר. זה שקוף. זה לא תחלת. אז התבלבלתי. כשרואים אדום, ירוק, צהוב, כתום, כל צבע, איך שרואים אותו מרחוק, רואים אותו גם כן אותו דבר, איך? מקרוב, זה לא משתנה. צבע אחד, מרחוק הוא נראה בצורה אחת, מקרוב הוא נראה משהו אחר לגמרי. וזה תחלת. כי תחלת זה לא צבע. כי אם תחלת היה צבע, היו צריכים לראות את הצבע הזה קרוב ורחוק אותו דבר. אם מגיעים קרוב ופתאום, וואו, אין תחלת. זה קליר, זה שקוף. אז ודאי זה לא צבע. וזה מה שאומרת הגמרא בקטע 11. תניא, היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תחלת מכל צבעונים? מה זאת אומרת מה נשתנה תחלת מכל צבעונים? אדום זה אדום, ירוק זה ירוק, צהוב זה צהוב, וכך כל צבע. לא, לא, תחלת זה לא צבע. כי לא יכול להיות בכלל שזה צבע. כי אני מתקרב, אני לא רואה כלום. זה קליר. אז זה לא צבע. אז מה נשתנה תחלת מכל צבעונים? למה? כי תחלת דומה לים. ים דומה לרקיע. ורקיע דומה לכיסא הכבוד. תחלת זה משהו גדול. משהו אין סוף. משהו שהוא כולל את הכל ביחד. הכל ביחד. לכן גם במילה תחלת יש את האותיות כל. תחלת זה התכלית. זה המטרה. זה התכלית. הכל נמצא שם. מעניין. ועל המידה הזאת שנקראת כל, היא המידה השמינית. קוראים לה גם כן איך? בידגים המידות אמת. איך אומרת המשנה באבות? עולם הזה דומה לפרוסדור. עולם הבא דומה לטרקלין. איך קוראים לעולם הבא בעברית בצורה אחרת? איך אומרים עולם הבא בעברית בצורה אחרת? עולם האמת. זה העולם שיש שם היה. שם הכל ברור. יש יהודים הרבה מאוד שאלות. שואל, 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 שאלות. על כל דבר. לא מבין, לא מבין, לא מבין. רק אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיתן לי תשובה. הוא לא רוצה תשובה, כי הוא יודע את התשובה המתאום. מקבלים שם, הוא עוד רוצה להיות פה. אמת. עולם הם פירוש דבר, שם זה התכלית, זה הכל. אז תחלת זה לא צבע. תחלת זה ביטוי של כל התמונה בגדול. זה תחלת. ולכן, כמה זה נפלא. כמה דוגמאות כדי שנוכל להבין את זה יותר. אמן יצא עם גזרה להשמיד, להרוג ולאבד תו אנשים נער וזקן ביום אחד. הכל כבר חתום. כתבה שנכתב את הבת המלך אין להשיב, זה נגמר. נגמר, הכל חתום. הכל נגמר. אבל הוא לא משתחווה לאמן. הוא לא אכפת לו מכלום. הוא הולך הלאה. כי מרדכי חי לא רק את העכשיו. הוא רואה גם את התמונה בגדול. וכשהכל מתהפך, הכל מתהפך. איך כתוב שמה? ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תחלת וחור. הוא יצא עם תחלת, כי הוא מחובר לתחלת. מי שרואה תמונה בגדול, הוא לא רק חי את הדיטלס, את הפרטים, הוא לא נבעל. יש מחר. שום דבר לא נגמר. יש תמונה גדולה יותר. לא מתבלבלים. זה מרדכי. עוד דוגמה. אתם יודעים הרי שבגדי הכהן הגדול, כל בגד מחפר על עבירה אחרת בעם ישראל. הציץ מחפר על עירורי עבירה. הגמרא אומרת בקטע 12 באלחין דף ט"ז, האפוד מחפר על עבודה זרה. והמעניין הוא שמעיל מחפר על לשון הרע. מעניין? למה המעיל של הכהן מחפר על לשון הרע? כי מה זה לשון הרע? לשון הרע זה אדם, אמר על זה, עשה ככה, הלך לפה, הלך לשם, מה זה עשה, מה הוא עשה, איך עשו, מה עשו, נכון לשון הרע. אבל מי שרואה תמונה בגדול, הוא לא מתעסק בדברים הקטנים האלה. איזה צבע היה המעיל? תחלת. לכן המעיל מחפר על לשון הרע, כי תחלת, שרואים את התמונה בגדול, לא מתעסקים בדברים הפשוטים, שבעצם סתם אין לזה שום תכלית. ואם זה לא מספיק מה שאמרנו עד עכשיו, כולנו יודעים שהולכים במדבר, מפרקים את המשכן. מפרקים אותו ולוקחים אותו. לתחנה הבאה. מה היה הקבר, מה היה הכיסוי העליון של המשכן? הוא מכסה אורות תחשים מלמעלה. אמת. אבל על ארון ברית השם נאמר, בקטע ה-13, הוא פרסו בגד כליל תחלת מלמעלה. מעבר לעמוד. רבי נתן אומר, חביב מעשה הארון ככיסא הכבוד של מעלה. ואף בשעה שהיו נוסעים, לא היו פורסים עליו לא בגד ארגמן, לא תולעת שני, אלא בגד כליל תחלת. למה? שהתחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, דילגתי שתי שורות, ולכך נאמר בו כליל תחלת, שכולו היה דומה לו, לפי שהארון דומה לו, לכך היה הבגד, תחלת מלמעלה. פירוש הדבר, מה זה ארון ברית השם? הארק, מה היה בפנים? את התורה. התורה זה התמונה הגדולה. מי שמבין את התורה, קורא אותה בצורה הנכונה, ורואה את הכל, וואו, רואה את העתידות, רואה את הכל, כי הכל נמצא בתורה. הסתכל קודש בריך ובאורייתא וברא אלמא. אז הארון מלא בפנים, בכל התמונה בגדול. אז גם הכיסוי יהיה כיסוי, שרפריזנט מסמל גדול, זה התחלת. אם כך, נתקדם עוד צעד אחד. נפלא. למדנו מפה. החיים שלנו מלאים בפרטים. בפרטים ופרטים ופרטים ופרטים. זה החיים שלנו. אבל לא להתבלבל. צריך לעצור מדי פעם ולחבר גם את התמונה בגדול. אז חיים אחרת. אז רואים את הכל אחרת. ולכן, לקבל עול מלכות שמיים, אתם יודעים מה זה? איך אומרת הגמרא במנחות בקטע 14? ממתי קוראים קריאת שמע בשחרית? שורה אחרונה, מי שיכיר בין תחלת ללבן. קבלת עול מלכות שמיים אמיתית, מי שרואה את החיים, לא רק עם הפרטים, אלא גם עם התמונה בגדול. זה קבלת עול מלכות שמיים. זה בדיוק אברהם אבינו. אברהם אבינו עסוק בהרבה פרטים. הוא מביא את שמו של בורא עולם לכל מיני מקומות. איפה שהוא רק מגיע. אבל כולם צוחקים עליו. זקן ואשתו הזקנה, לא ילדים, לא נעליים, לא שום דבר יהיה להם, כלום. ושהוא חופר בארות, הפלישתים צוחקים עליו, סותמים את הבארות. נולד יצחק, זה בכלל לא הבן שלך, לא יכול להיות שזה את אבא שלו. אברהם לא נבעל, לא אכפת לו, הוא רואה את התמונה בגדול. הוא ממשיך, הוא הולך. הוא הולך כל הזמן. זה החיים של אברהם אבינו. זה החיים שלו. ולכן, כמה זה נפלא, שאברהם אבינו חוזר ממלחמת העולם הראשונה, World War One, ארבעת המלכים את החמישה. בא אליו מלך סדום, אומר לו, תן לי הנפש, והרכוש, מה? קח לך. אומר לו אברהם, סליחה, מה אתה נותן לי? אתה נותן לי? יש בעל הבית שנותן לי. לא לוקח ממך כלום. מחוט ועד מה? שרוך נעל. כלום. אומרים על זה חזה למעלה בקטע ה-17 לרגע אחד. דרש רבה, בשכר שאמר אברהם אבינו, אם איכות ועץ רוכנל זכו בניו לבית מצוות, חוט של תחלת ורצועה של תפילין. כשאברהם אומר, אני לא לוקח ממך מחוט ועץ רוכנל, מה זה חוט? אני חי חיים אחרים. אני חי חיים שאני מחובר. לא רק לחוטים הלבנים שבציצית, שזה הפרטים, גם לתחלת, לתמונה בגדול. אתה לא נותן לי כלום. יש בעל הבית פה, הוא נותן. זה אברהם אבינו. ואברהם זקן, בא בימים. והשם בירך את אברהם בכל. אתם יודעים מה זה בכל? שהוא חי חיים שיש לו את הבלנס, את האיזונים, בין הפרטים לתמונה הגדולה. מי שחי כך, מגיע, משיג כל מטרה, לוקח את החיים בצורה הנכונה, לא מתבלבל, לא נבעל, מכלום. זה אברהם. יעקב אבינו, בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, הוא קם בבוקר, הוא בשוק טוטלי. שוק. וואו. מה ראיתי? כמול בלילה, מראות אלוקים. סולם מוצב ארצה, ראשה מוגע השמיים, המלכי אלוקים עולים ויורדים, כל האימפריות, כל העתיד. מה לעצור? ריבונו של עולם. מה ששאלו קודם. למה לא דיברת איתי בבית המדרש של שם ועבר? 14 שנה למדתי תורה יום ולילה. פעם אחת לא דיברת איתי. חיזוק אחד לא נתת לי. כלום, שום דבר. מה פתאום הגעת פה? מה אתה נותן לי פה? למה אתה מדבר איתי פה? זה יצחק, יעקב שואל את עצמו, והוא אומר לעצמו, רגע, איפה אני נמצא? איפה הלכתי לישון אתנו בלילה? איך נקרא המקום הזה? הריג'נל, איך הוא נקרא? איך הוא נקרא? לוז, נכון? אופס, הבנתי הכל. מה זה לוז? אומרים חזל בקטע 15 מדרש רבה, ואולם לוז, היא לוז, בקטע 15, שצובים בה את התחלת. היא לוז, שאלה סנחירי ולא בלבלה, נבוכנצר ולא יחריבה. היא לוז שלא שלט במלאך המוות מעולם. זקנים שבה מה עושים להם, כיוון שהם זקנים הרבה, מוצאים אותם חוץ לעיר והם מתים. לוז, זה מעין עיר אלוהית, אלוקית. זה מקום ששם אפשר לראות את כל התמונה בגדול. אומר יעקב, אני מבין הכל. אני הרי נמצא פה עכשיו בלוז, אומר יעקב. אין לי כלום. אליפז לקח את כל הכסף, את כל התכשיטים, את הכל. אני לא יודע מתי אני חוזר, לא יודע לאיפה אני הולך. יש לי רק מקל שנאמר כי במקלי עברתי את הירדן הזה. על פניו זה נראה, זהו. אין סיכוי, כלום. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לי, יעקב, תקשיב טוב. זה נראה לך כך, אל תתבלבל. אם תראה את התמונה בגדול, תמשיך ללכת. היום לא נגמר כלום. אתה בדרך. חכה, חכה. לאט, לאט, תבין אחר כך את הכל. אל תתבלבל מהמצב עכשיו. אל תתבלבל מהפרטים שאתה רואה. לך, תמשיך ללכת. סבא שלך גם הלך הרבה. כל החיים שלו זה לך לך. לך גם אתה. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא. לאוזן שומעת, כמה זה נפלא. אבל מה הוא רואה יעקב בלילה הזה? את לוז. שבלוז צובעים את מה? את התכלת, את התמונה בגדול. נכון? לאיפה הוא הולך? לבית של לבן. לבן זה מה? זה התעסקות בפרטים. לבן כל חייו, מה הוא ירצה ממנו? לשגע לו את השכל. הוא יעביד אותו יומם ולילה, לא יהיה לו דקה פנה, איך אומר יעקב אחרי 20 שנה, שהוא פוגש שם את לבן שרץ אחריו. מה הוא אומר לו? 20 שנה אכלתי אצלך קרח וחורף, תחליף את מזכורתי 10 מונים, לא נתת לי רגע מנוחה, שיגעת אותי עקודים נקודים תלויים, הפכת אותי. נכון, למה? כי רצית שאני אעסוק בדיטלס, בפרטים, והשכח את התמונה בגדול, ופתאום זהו, אני נשאר. לא, לא, לרגע לא שכחתי. עם לבן גרתי, ותרייג מצוות מה? שמרתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא פה, בלוז, אתה הולך ללבן, הוא ייקח אותך לפרטים, אל תשכח גם את מה? את התחילת. זה יעקב אבינו. לכן, עכשיו יעקב מבין את השליחות שלו. מהי השליחות שלו? לחזור ולבנות בית. אבא שלו וסבא שלו עשו דבר אחר בחיים. אבא שלו עבר בכל העולם, יש בעל הבית, יש הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו נקרא הר, איך נאמר בחזל בקטע ה-16. אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב? והלכו עמים רבים. ואמרו לכו ונענה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. אומרת הגמרא, אלוהי יעקב ולא אלוהי אברהם ויצחק. אלא לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום, בהר השם יראה. לא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא שם המקום ההוא, בית אל. כאן יעקב נודר את הנדר. כי כאן הוא מבין מה השליחות שלו. להקים בית. לבנות בית. משהו אחר לגמרי. לכן כמה זה נפלא. בית, איך בונים? בית, איך בונים? עם אבנים. עוד אבן ועוד אבן ועוד קומה ועוד אבן. בית ישראל זה אבנים. אתם יודעים מה זה אבנים? אבנים פירוש הדבר, שואלים יהודים, מי אתה? מי אבא שלך? מי סבא שלך? הוא לא אומר, אבא שלי זה זה, סבא שלי זה זה, והרב סבא זה זה. הוא אומר, אני מדוד המלך. הוא אומר, אני מהגאון מווילנה. אני כל יהודי תמיד מחפש איזשהו חיבור 20-100 דורות אחורנית. כי אצלנו זה לא רק אבן. אבן זה 3 דורות. אב, בן, נכד. אמא, בת, נכדה. בכל הווריאציות. אז בזמן האבות, שהם היו היסוד, הקדוש ברוך הוא אהב מצבה, אהב מזבח של אבן. מזבח של אבן זה היה הבסיס. היה אברהם התחיל, יצחק המשיך, יעקב מתחיל את הבית. אבל ברגע שיעקב הבין שהשליחות שלו זה לבנות בית, זה בית עם הרבה הרבה קומות, עם הרבה 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 אבנים, עם שרשרת של דורות. אנחנו לא באנו משום מקום. אנחנו באנו לא רק מאמא ואבא ומסבא וסבתא, באנו כי מראש צורים הרנו ומגבעות אשורנו. אנחנו מגיעים ממקום אחר. גם בלעם מבין את זה. אין סיכוי בעולם להתחיל איתנו. כמה שדברים לפעמים יראו חושך ואפלה, לא לי בהם. יש בעל הבית, יש הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא רוצה. את המזבח, מזבח אבנים תעשה לי. מזבח שעליו אנחנו עוקדים את האמונה שלנו. עליו אנחנו מקריבים את המסירות שלנו. עליו אנחנו מסתכלים, ממנו מסתכלים על כל התמונה בגדול. זה אומר הקדוש ברוך אני רוצה. אל תתעסקו באבן אחת. אבן זה לא רק במובן של אבן באופן טכני, זה מושג האבן הזאת. עוד קומה. ולכן כמה זה נפלא. כמה זה נפלא. כשבאים לבית החיים, היורצייט, מה נוהגים לשים על האבן, על המצבה? אבן. למה? מה זה מצבה? יש כבר אבן. יש כבר אפילו יותר מאבן. אז למה שמים שם אבן? כי אומרים סבתא, סבא, אמא, אבא, איפה שעצרתם? אנחנו בונים עוד קומה. ועוד קומה. ועוד קומה. ואנחנו בכלל חלק מהרבה קומות שהיו לפנינו. זה לא התחיל איתנו ולא נגמר איתנו, זה שרשרת, זה מהלך אחד גדול. ויבוא יום ונראה את כל הבניין, את האמפייר הגדול הזה. כל הדורות. זה התחילת. זה יעקב, לפני ההליכה בבוקר לבית לבן. אל תשכח את התחילת, שאתה מתעסק בלבן. ואותו דבר היה גם עם יצחק. שרבקה מגיעה, היא רואה, יצחק היא לא יודעת מי זה, היא אומרת לה, עבד, לאליעזר, מי האיש על זה הולך לקראתנו? אז איך נאמר בקטע 18? והדרכה על בניהם זה יצחק ורבקה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, והייתה רבקה באה עם אליעזר, כיוון שראתה אותו רבקה, ראתה אותו אדור ביותר, לבוש, ומעוטף בציצית, ודמותו כמלאך אלוקים, היא ראתה פה מישהו לא רגיל, וכל כך למה? בזכות אביו, ובזכות עצמו, שנאמר ישראל עבדיך פועלך והדרכה על בניהם ואין הדרכה הדר זה גלורי אלא תלית מה זה תלית הדור נאמר בקטע ה-19 והדרכה זה תחלת שבציצית והדרכה על בניהם זה החיים של יצחק צוחים את יצחק על המזבח הכל היה פתוח לו הוא כבר ראה מה שיעקב ראה דרך החלום יצחק ראה קודם עם העיניים הכל היה פתוח, כי הרי ידוע הרי שכתוצאה מזה שהוא ראה את הכל, לעת זקנתו, מה קרה? הוא נהיה עיוור. כמה שהוא היה עיוור, הוא ראה רחוק יותר. כי הוא רואה אחרת. אז רבקה מיד מבינה, יש פה אדם גדול. מי זה? מי זה? לא ראיתי דבר כזה. אבל אני רואה שיש פה מישהו מיוחד. פעם רצו להגיד תואר בירושלים לאנשים גדולים, לא משנה במה, אף פעם לא אמרו הרב, הגאון או כל מיני תוארים. אמרו מילה אחרת. בעל צורה. יש לו צורה. ביידיש זה מתנגן יותר טוב. בעל צורה. יש לו צורה. זה היה התואר הכי גדול. ראו אדם. לא משנה מה הוא היה. יש רספקט. זה משהו מיוחד. זה לא סתם. זה היא ראתה אצל יצחק. שהוא רואה גם את התמונה בגדול. וכמובן יעקב אבינו. שהוא רואה את הכל באותו לילה גדול, והוא מבין שהוא רואה את הכל איפה? בלוז. לכן, בכל, מכל, כל, כן יברך אותנו. מה הפירוש? מה הבקשה פה, בתפילה הקצרה הזאת? הכל נמצא כאן. בורא עולם, תן לנו עוד ועוד יכולת בחיים. לא רק לחיות את הרגע, לא רק לחיות את הדיטלס של עכשיו, של אתמול, של מחר בבוקר. תן לנו לראות את התמונה בגדול. תן לנו גם לראות רחוק יותר. להבין, שום דבר לא נגמר, להבין. יש עוד. לאיפה לשאוף, מה לעשות, מה לפעול. תן לנו את זה הקדוש ברוך הוא. את זה תן לנו. זה בכל מכל כל, כן יברך אותנו. זה שלושה שהקדוש ברוך הוא יתאים אותם, נתן להם ליטום מעין עולם הבא. כי עולם הבא זה עולם של אמת. שאז רואים את הכל. זה המידה השמינית שנקראת כל. אבל גם אנחנו. בורא עולם נתן לנו את המתנה הזאת. המתנה הכי גדולה שקיבלנו מבורא עולם. היא המתנה שנקראת איך? שבת. שבת זה לא די אוף. שבת זה לא הולכים לנוח. מי שעייף ינוח מתי שהוא צריך. שבת זה מעין עולם הבא. יום שבת מנוחה. שבת זה יום שיש לנו יכולת לראות בגדול את השבוע שהיה, וכבר לראות בגדול את השבוע שיבוא. אין דבר כזה לאף אומה בעולם, רק לנו. רק לנו. וינח מכל מלאכתו אשר עשה. ראה כאילו כל מלאכתך עשויה, הדסק נקי לגמרי, אין כלום. ולמה? כי השבת אומרת, בוא, תראה את החיים בגדול, אתה רואה עכשיו שבת, אתה עוצר מהכל, קח את זה גם לשבוע. וכל אחד יודע, אפילו בעולם העסקים, מי שחי רק את הדיטלס, אז חי את הדיטלס. אבל מי שרואה בגדול, תמיד יש לו כל מיני סטארט-אפים. לא משנה במה, ברוחניות, בגשמיות, בכל דבר. כי לראות בגדול זה ללכת הלאה, לא לעצור. אז לכן, שבת היא מעין עולם הבא. בשבת מקבלים את הפרספקטיבה הגבוהה יותר. אז לכן, מה אנחנו עושים במוצאי שבת? אחרי ההבדלה, נאמר בשולחן ערוך, אור החיים, הלכות שבת, סימן שין. שורה אחת, סימן, תמיד סימנים יש הרבה סעיפים, שורה אחת. לראות כמה זה חשוב. לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת. בעברית פשוטה, לאכול במוצאי שבת, סעודת מלווה מלכה. ניטול ידיים, לאכול קצת לחם, עוד משהו, משהו חם, כל מיני יוספות. מלווה מלכה. למה? מה זה כל כך חשוב? נאמר, שיבולי הלקט מרבותינו הראשונים בקטע 21. למה מלווה מלכה כל כך חשוב? בסידורים מפרש, עבר אחד יש באדם. עצם אחת, ונסקו ישמו, ואינו נהנה באכילה אלה במוצאי שבת. ובהר המתה משה, תלמיד המהרש"ל, בסימן קי"ג, תקי"ג, שהעצם הזה נקרא בשם לוז, והוא אפילו יכניסו אותו באש, באושוויץ, בטרבלינקה, בקריסטלנאך, בכל האסונות, באינקוויזישן שעם ישראל עבר, אינו נשרף. בר חיים אינו נטחן, אי אפשר לטחון אותו, בפטיש. ישימו עליו פטיש 10 קילו, אינו מתפוצץ. והעצם הזה שורשו ועיקרו מעצם השמיים. ובעת התחייה, מה יקרה? יתרטב העצם בתל תחייה, ונעשה כסעור שבעיסה, ויתפשט לכאן ולכאן ויגדל, וימתחו מתוכו כל האיברים, וכל הגידים, ואור ובשר, ויתגלגלו עד ארץ ישראל, ושם יקבלו רוחתם בארץ התאורה. לא יאומן. לוקחים גרעין, זורים אותו באדמה, פתאום יש לנו עץ ענק. כך תחיית המתים. יש בכולנו גרעין, גרעין. זה נקרא עצם בשם לוז. זה לא נשבר, לא נשרף, לא מתרסק. זה עצם התחייה. לאט לאט הכל חוזר. והעצם הזאת היא נהנית רק מסעודת, איזה סעודת? מלווה מלכה. כי סעודת מלווה מלכה, מה המיוחד שבא? זה אחרי השבת שהיא מעין עולם הבא. אז העצם שתיצור לנו חיים, ויוצרת לנו חיים של עולם הבא, של עולם של מחר, של עולם של תחייה לחיים, ועולם של תחייה לאלה שנפטרו, נהנית רק מסעודת מלווה מלכה. זה, חזם מלמדים אותנו. רבקה שולחת את יעקב, אומרת לו, בני היקר, לך תבדוק שמה, מי זה לבן בן נחור. רגע, לבן הוא בן בתואל. עזוב, הוא לא בן, לבן זה לא בן, הוא לא מחובר לדורות. הוא משהו צריך עושה. חוץ מזה הוא לא מחובר. אתה תקים שמה, את החיבור, תשאל מי זה. וזה לבן שניסה לעצור אותו. וזה הנדר הגדול שיעקב אבינו נודר בבוקר. האבן הזאת אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוהים. בורא עולם יש לי שאלה אחת, אומר יעקב. אני הולך לישון על אבנים. אין לי כלום, אפילו אין לי כלום. אם אני קם בבוקר והאבנים נהיים אבן אחת, אני יודע שהמשפחה שלי תהיה אחת. זה אני רוצה לדעת. שאין לי עשיו ואין לי ישמעאל. ויקח מאבני המקום. הרבה אבנים. בבוקר כתוב, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה. האבן אשר שם למרש אותם. כל האבנים נהיו מה? אבן אחת. לכן יעקב אבינו לא מתנחם שאומרים לו שיוסף איננו. יוסף נמצא. נגיע עוד אליו. הוא לא מתנחם בשום פנים ואופן. הוא חי. אנחנו ביחד, בורא עולם הראה לי, ככה זה יהיה. יש שאלות, לא מבין, נכון. ומעניין מאוד, האבן הזאת, אומר יעקב, אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוהים. מעניין, חשבתם פעם, איפה נמצא את האבן הזאת? אתם יודעים מה? גלה לכם סוד. זה לא סוד, זה כתוב. אולי ראיתם אותה. יכול להיות שאולי גם נגעתם בה. אומרים חזל, בקטע 22, והאבן הזאת, אמרו על אותה אבן, שיעקב ישן עליה, שהיו מעלים אותה בדימוס, ששלמה המלך בונה את בית המקדש, הפועלים היו מעלים את האבן, ומה קרה לאבן כל פעם? בום, נפלה. אלו את האבן והיא נפלה. והייתה מפלת עצמה, לפי שעתיד בית המקדש להיחרב, ועל כן מה עשו אותה בונים, עד שבא שלמה בחוכמתו, ונשבע, שאפילו ייחרב הכל, היא לא תיחרב, האבן הזאת לא תיחרב ולא תזוז ממקומה, וקבעוה בכותל המערבי. הדאוד הכתיב, אבן מה עשו הבונים, שהבונים את בית המקדש הראשון, דיספז, מה עשו את זה, כי כל הזמן היא נפלה להם, שמו את זה בצד, הייתה לראש פינה, הייתה לראש פינה אצל יעקב, והיא נשארת לראש פינה לבית השלישי. זאת האבן. כי זה אנחנו. אבן ועוד אבן ועוד אבן וכל הבניין נבנה. זה התורה רוצה מאיתנו. זה הפרשה הזאת. החלום הגדול הזה של יעקב. בורא עולם אומר, אנחנו בונים לא מזבח של אבן אחת. מזבח של דורות. של דורות של אבנים. זה אנחנו עם ישראל. באה התורה ואומרת, נכון, למקום קוראים בית אל, הקדוש ברוך הוא אומר, קום עלה בית אל. נכון, יעקב אומר למשפחה, ונקומה ונעלה בית אל. אבל כשמגיעים לבית אל, אומרת התורה, רגע, 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 אל תשכחו, למקום הזה קראו איך? לוז. לא להתעסק רק בפרטים, לראות גם את התמונה בגדול, להאמין שיש תמונה בגדול, וכשחיים כך, החיים נראים אחרת. אז באמת, חלד דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. כי תכלת זה לא צבע. לא ייתכן צבע מרחוק הוא כחול ומקרוב הוא קליר. זה לא צבע, זה הכל. ולכן כמה זה נפלא. שהולכים במדבר, לכל שבט יש דגל עם צבע. נאמר במדרש רבה במדבר. מי מוביל אותנו במדבר? יהודה. איזה שבטים נמצאים עם יהודה? מה עם השבטים? יששכר וזבולון. מה הדגל של יששכר? דארק בלו, כחול כהה. מה הדגל של זבולון? ווייט, לבן. לוקחים כחול כהה ולבן, מערבבים ביחד, זוכרים מהגן, מערבבים ביחד, מה מקבלים? בלו, תחלת. זה מלכות ישראל. החיבור הזה ביחד. השילוב הזה. גם זה וגם זה. זה אנחנו. זה הפרשה הזאת. אם הפרשה הזאת, אנחנו לוקחים אותה איתנו, ומי כמו הדור שלנו? שחי ורואה. אנחנו רואים הרי, שמה שרואים זה רק חלק מהתמונה. כל פעם משהו אחר, יש פה משהו גדול, משהו ענק, יותר גדול ממה שאנחנו מבינים, אבל מבינים שיש את זה. וכשיש את זה, אז בונים עוד אבן ועוד קומה, ומכוח זה, שאנחנו הולכים מכוחו של יעקב, נזכה והברכה שקיבל יעקב גם תתקיים בנו. ופרצת הימה וקדמה, צפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. ונזכה מכוח זה, ועוד בניין ועוד אבן, שבורא עולם ימלא משעות ליבנו לטובה, בברכה, בבריאות ובשמחה. וכל הדבר